אז אולי נתחיל מהדברים המחשבתיים שם על הנרות הללו, קודשם, ואחר כך ננסה, אם נספיק, לעבור ללכות חנוכה. השיעור מוקדש לעילוי נשמתה של מאירה חיה, בת רבי דוד מרדכי וזלדה שיינדל, ילדה, נערה צעירה שעשתה המון טוב בחיים שלה. הייתה לה אפילפסיה, והיא פתאום על איזה התקף נפטרה בגיל 20, ממש טרגדיה. אז אחד הדברים שהיא הצטיינה זה לעשות טוב לאנשים, מדבר טוב, גם אם לא תמיד אולי מדברים אליך בטוב, לנסות להיות נחמד לאנשים, אז אפשר לקחת איזה חיזוק ממנה, לנסות להעיר, להיות נחמד לאנשים, לתת להם כוחות. אנחנו אומרים במהלך הדלקת נרות חנוכה, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים וכולי, ואז אנחנו אומרים, הנרות הללו קודשים, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי להודות ולהלל שמך הגדול, נצטרך למפותיך אבל לשאול. אנחנו צריכים דבר ראשון להבין, מאיפה הגיע הדבר הזה שהנרות הללו קודש הם? איפה זה הגיע, הנרות הללו קודש הם? האם הנרות קדושים? דבר ראשון. דבר שני, מתי אומרים את הנוסח הזה? מסכת סופרים, שזה המקור לנוסח, תודה. מסכת סופרים, שזה המקור לנוסח, בערך לפני 1200 שנה, תקופת הגאונים, כתוב כיצד מברכים, ביום הראשון המדליק מברך שלוש והרואה שתיים. המדליק אומר, ברוך וכולי, להדליק נר של חנוכה. מתנה ואומר, הנרות האלו, אנו מדליקים על הישועות ועל הניסים ועל הנפלאות שרצית לאבותינו וכולי. למטה, ואומר, ברוך אתה שהחיינו, ואומר, ברוך אתה שעשה ניסים. אז מעניין, במסכת סופרים מבואר שאומרים ברכת שהחיינו, אומרים את הנרות הללו, ואז אומרים שהחיינו ועל הניסים. מה אמרתי, שהחיינו בהתחלה? אומרים להדליק נר של חנוכה, להדליק נר של חנוכה, הנרות הללו, ובסוף אומרים שהחיינו ועל הניסים. בשולחן ערוך לא נפסק כך, נפסק אחרת. שולחן ערוך תפרש וו דלד אומר, אחר שהדליק אומר, הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות. כלומר, מפשטות השולחן ערוך יוצא שאת הנרות הללו אומרים אחרי הדלקת הנרות. לפי מסכת סופרים, היה נראה שאומרים את זה אחרי ברכות ההדלקה, אולי לפני הנרות בכלל. אולי לא. אנחנו לא נוהגים כך בכל אופן. אנחנו נוהגים, לפי השולחן ערוך, כך כתוב, שאומרים את הנרות הללו אחרי שמדליקים את הנרות. כלומר, קודם כל מברכים את כל הברכות, מדליקים את הנרות, ובסוף אומרים את הנוסח הזה של הנרות הללו. וכנראה מסכת סופרים אולי הבין שזה ממש חלק מהמצווה, והביא את זה בין הברכות, אולי זה ממש חלק מהמצווה, ואם נגיד שזה אפילו לפני ההדלקה, שלא ברור, אז אולי זה גם לא מהווה הפסק, זה ממש חלק מהמצווה עצמה. יש לנו שיטה שלישית. כלומר, שיטה אחת, שיטת ההלכה, שאת הנרות הללו אומרים אחרי שמדליקים את הנרות, אחרי הכל. שיטה אחרת, ראינו מסכת סופרים, שומרים את זה בין הברכות ואולי אפילו לפני הדלקת הנרות. שיטה שלישית, שיטת המהרש"ל. המהרש"ל מובא כאן במשנה ברורה. אומר המהרש"ל, אחר שהדליק נר הראשון, שהוא העיקר, אומר הנרות הללו, ויגמור ההדלקות בעוד שאומר הנרות. ובנוסח הנרות יש למדבר תיבות, כנגד הנרות של חנוכה, מלבד אלו שני תיבות, הנרות הללו, כלומר הנרות הללו הם למדבר, עד כאן לשון רשן. אז אומר המהרש"ל, אתה מדליק נר ראשון, גמרת להדליק, אתה ממשיך, מתחיל לשיר, הנרות הללו, ואז אתה מדליק את שאר הנרות. מה הרעיון של הדבר הזה? אם חוששים להפסק, אז לכאורה תגמור את כל הנרות, גם את נרות ההידור, תגמור עד הסוף, ואז תשאיר הנרות הללו. ואומנם אפשר לצאת ידי חובה בנר אחד, אבל למה לא לגמור את המצווה עד הסוף? למה לעצור אחרי נר אחד? יש כאלה אתם שאין להם סבלנות כבר, רוצים להתקדם. אבל זה לא נראה כך, זה נראה שכך הוא חושב שצריך לעשות. ובאמת, הפרי מגדים התפלא קצת על הדברים האלה, והמשנה ברורה מסיים, ומכל מקום, מי שנוהג לומר הנרות הללו, לאחר שהדליק הכל, נמי שפיר דמי. פרי מגדים התפלא קצת על הרעיון הזה, להגיד הנרות הללו אחרי הנר הראשון, אבל הוא לא רצה לחלוק על המהרש"ל, אז הוא אמר, מי שרוצה לעשות אחרת זה בסדר. וצריך לנסות להבין מה הסברה הזאת, להגיד הנרות הללו אחרי הנר הראשון. אז אפשר להבין שאולי כשאתה מתחיל את המצווה זה כבר לא הפסק. מתי אנחנו מכירים דבר דומה לזה? אולי המוציא, אבל שם אתה כאילו... אפשר להגיד שזה לא הפסק, כי זה לצורך הלחם. אבל ברגע שהתחלת לאכול, כאילו נגמר. יש משהו שאנחנו עושים כמה זמן, ונזהרים מאוד לא לדבר בין הברכה להתחלה, אחרי שהתחילו לדבר מצורך העניין, אנחנו מוכנים. בדיקת חמץ. בדיקת חמץ, אנחנו לא מדברים בין הבדיקה להתחלת, הברכה לתחלת הבדיקה. כשהתחלנו לבדוק, אז כיוון שאתה עכשיו באמצע המצווה, אז מעניין המצווה אתה יכול להפסיק. אז אולי הוא רוצה שיהיה נר ראשון, שנהיה באמצע המצווה, ואז אומר, עכשיו אתה יכול להמשיך. מה, מה, מה? יוצאים ידי חובת המצווה, ולכן זה יותר טוב או פחות טוב? אני מבין, אבל אז יש גם צד יותר גרוע, כי כאילו הנרות מהדרין הם בלי ברכה. נרות העידור. יש בזה קצת יותר טוב ופחות טוב, אתה מבין? זה שני הצדדים. זה שכאילו נגמרה המצווה, אולי הפסדת. אז נרות העידור הם בלי... כאילו ניתקת אותה מהברכה, כאילו. אם נגיד שזה הפסק הזה. עכשיו, דבר נוסף ששאלנו קודם, מה זה הנרות הללו קודשים? מאיפה הגיעו לזה שהנרות קדושים? והדבר הזה מעורר שאלה, כי הגמרא במסכת שבת, כ"ט עמוד א', דנה בדיוק בשאלה הזאת. כלומר, לפי על הניסים, לפי הנרות הללו, הנרות הללו קודשים, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם מלבד. אבל הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב אסי, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה, כלומר אסור להשתמש בנרות. והגמרא שואלת, כי אמר מירדה קמי דשמואל, אמר לי, וכי נר קדושה יש בה? הרי אין קדושה בנרות של חנוכה. ואומרת הגמרא אותו דבר לגבי דם, שגם בדם אין קדושה, אבל אל תחסה את הדם עם הרגל שלך, אלא עם היד. למה? שלא יהיו מצוות בזויות בעיניו, כשאתה שוחט, תחסה עם היד, לא עם הרגל. הכנה משלא יהיו מצוות בזויות עליו. כלומר, מכאן משהו שאין קדושה בנרות, אלא למה אתה לא משתמש בהם? כדי לא לפזות אותם. שלא יהיה ביזיון, שלא יהיו מצוות בזויות בעיניו. והדבר הזה דורש ביאור, מה זה הקדושה הזאת שמדובר עליה בנרות. בואו תסתכלו רגע בעמוד הבא. בעל המאור אומר יסוד חשוב. אומר בעל המאור, למען דאמר, אסור להשתמש לאורה של נר חנוכה כל תשמיש במשמע, אפילו תשמיש דמצווה ותשמיש דקדושה. כלומר, אסור להשתמש לאור הנרות, אפילו אם אתה הולך לעשות תשמיש מצווה. למה? משום דקסבר, כיוון שהם זכר לנרות ולשמן של היכל, אסורות הן בהנאה כל עיקר. אפילו לקרוא בספר ואפילו סעודת שבת. אומר בעל המאור, תקנו את הנרות של חנוכה שהן יהיו דומות לנרות המקדש. כיוון שזה זכר למנורה במקדש, יש לנו כאן משהו מיוחד. תקנו נרות חנוכה שיהיו דומות למנורה במקדש, וכמו שהמנורה במקדש אסור להשתמש ויש בה קדושה, אותו דבר נרות חנוכה. גם הר"ן מתבטא בצורה דומה, אומר הר"ן הלכות חנוכה, שמע מן האסור להשתמש לאורה, מקור הבא, פירוש כל תשמישין ואפילו תשמיש מצווה, דכיוון שעל ידי נס נעשה במנורה, תקנוע הסרוע כמנורה שאין משתמשים בכלל. אז כיוון שנעשה על ידי נס במנורה, כל הנס פה היה במנורת המקדש, תקנו את הנרות של חנוכה שיהיו מעין המנורה במקדש. עכשיו הדבר הזה אפשר לראות אותו בהרבה פסקי הלכה, שיש משהו מיוחד בנרות חנוכה, וזה מאוד מפתיע. כי אפילו למשל עצי סוכה של מוקצה, אין דבר כזה, אחרי שנגמרה המצווה הם כבר לא מוקצה, אחרי סוכות הם כבר לא מוקצה. כאן יש כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, בעל השאילתות, לא הבאתי זה כאן, אבל בעל השאילתות אומר שהשמן שנשאר מנרות חנוכה צריך לשרוף אותו, אסור להשתמש בו. אין דבר כזה, אמרנו עצי סוכה דאורייתא, שם אנחנו מדברים על הוקצה למצוותו, אחרי סוכות מותר להשתמש בעצים, אין בעיה. הוא אומר אסור להשתמש בעצים, והר"ן התפלא, איך זה יכול להיות? אסור להשתמש בשמן. הר"ן התפלא, מה הבעיה? אפילו במוקצה אחרי סוכה אנחנו אומרים שזה בסדר, וכאן אנחנו אומרים שאסור. מדברי השאילתות יוצא שבאמת יש כאן משהו בנרות שיש בהם קדושה מיוחדת, קדושה כמו המנורה במקדש, אי אפשר להשתמש בהם, צריך לשרוף אותם. הגיעו אליי לפני כמה שנים ילדים, דפקו בדלת, דפק ילד, ילדים, ואומר לי, הרב, זה אוסף הנרות שלי. יש לו אוסף נרות מכל החנוכיות, עשה הסכם עם אמא שלו, תמיד רוצים לנקות חנוכיות, היא אמרה לו, טוב, תגרד, כל מה שאתה מגרד שלך. הוא יש לו אוסף נרות, אז הוא גרד, ויש שם טפטופים יפים, ובא להראות לי את אוסף הנרות, והוא אמר, הרב, מישהו שאל אותי, אמר לי, אם זה בסדר להשתמש, אמרתי לו, תשמע, זה באמת בעיה, באמת בעיה. סתם ככה בתור אוסף זה לא נורא, אבל כתוב, לכתחילה, כתוב עם כל השאריות, לזרוק אותם, לשרוף אותם, שלא יבוא להשתמש בהם. אולי פעם תרצה לעשות לך נר, ילדים לפעמים מתיחים את כל הזה, עושים נר. אמרתי, באמת בעייתי, על פי הדברים שאומרים פה בשאילתות, אולי יש כאן בעיה, יש משהו בנרות כמו קדושת המקדש. עוד דבר מעניין, הגמרא בפסחים דף זין, יש סוגיה גדולה, מתי מברכים בעל ומתי מברכים בלה. יש דברים שמברכים בעל, מצוות שמברכים בעל, כמו על נטילת ידיים, ויש מצוות שמברכים בלה, לקבוע מזוזה, מתי זה על ומתי זה לה. אומר הרייבד, יש שבע שיטות בראשונים להסביר את זה, אבל שיטת הרייבד, תסתכלו כאן, חוד ברכות, פרק י"א, הלכה ט"ו, אומר הרייבד, אם יאמר כל מצווה שמדבריהם, אומר על, שהיא כאין רשות. להגיד על, זה כאילו אומר, זה לא חובה כמו לה, כך מבין הרייבד. על נטילת ידיים זה פחות חובה מאשר לקבוע מזוזה, כך הוא מבין. ואז הוא אומר, קשה לי, נר חנוכה. הרי חנוכה איך מברכים? להדליק. וזה רק דרבנן. ואולי מפני שאין לה קצבה, שמהדרין מוסיפים, וכן מהדרין והמהדרין, אז אולי בגלל שזה מצווה שאפשר להוסיף ולהוסיף, לכן קבעו אותה בלה. אינמי, מפני שזו הברכה הוקבעה על הנרות שבמקדש, שהן של תורה, לפיכך עשאוה כשל תורה. דבר מעניין, אומר הרייבד, קבעו את הנרות של חנוכה כמו דאורייתא. כיוון שזה נתקן כנגד המנורה במקדש, קבעו לברך בלה שזה יהיה דומה למצוות דאורייתא. אז עוד פעם אנחנו רואים שיש כאן ביטוי בדברי ראשונים שהמנורה, שהחנוכיה שאנחנו מדליקים, מעין המנורה במקדש. והדבר הזה גם כמובן מתחבר לדברי הרמב"ן המפורסם בתחילת פרשת בעלותך, שהנשיאים זכו להיות שותפים בחנוכת המזבח, ואהרון רצה להיות שותף, להצטער, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, שלך גדולה משלהם, שאתה מטיף את הנרות, נכון? הכהן הגדול מטיף את הנרות. אבל מביא שם הרמב"ן עוד דבר נוסף לפי המדרש, שהמזבח לא ימשיך כשבית המקדש יחרב, אבל המנורה שבמקדש תמשיך תמיד, כי גם אחרי החורבן עם ישראל ידליק נרות חנוכה. כלומר, יש בנרות חנוכה איזה המשך למנורה במקדש. עכשיו הדבר הזה יש לו עוד מקורות שאפשר להביא ואני לא אביא כרגע, אבל לפי זה אפשר להבין, הנרות הללו קודש הם, כי יש באמת משהו בנרות שתקנו כהמשך למנורה במקדש, כמו שראינו בכל הדוגמאות שהבאנו. דבר הזה אולי גם מסביר למה מהדרין ומהדרין מן המהדרין בנרות חנוכה. למה פתאום מהדרין ולמה כל עם ישראל מהדר? התשובה היא, במצווה פרטית אתה יכול לעשות בצורה רגילה, בצורה מהודרת, אתה יכול להחליט. אבל כשמדובר על ארמונו של מלך, כשמדובר על בית המקדש, שם הכל צריך להיות להידור. בבית המקדש וארמונו של מלך אי אפשר לעשות דברים בצורה דיעבדית או בצורה מינימלית. שם צריך לעשות את הדברים בצורה הכי מהודרת. לכן גם היה צורך לנס, כי כשבאים לבית המקדש להדליק מנורה, מדליקים את הדברים בהידור. ולפי הדבר הזה, כיוון שיש לנו איזו דוגמה של בית המקדש, לכן יש לנו נרות מהדרין, כמו בית המקדש. ואולי בגלל זה אומרים את הנרות הללו אחרי הנר הראשון. למה אחרי הנר הראשון? הנר הראשון בכל מקרה צריך להדליק. זה בסיס, זה המצווה עצמה. אבל למה אנחנו מוסיפים עוד נרות? למה אנחנו מהדרין? למה? כי אנחנו עכשיו כמו בית מקדש, כמו המנורה במקדש. אז עכשיו מסבירים ואומרים, הנרות הללו קודש הם. הנרות הללו מיוחדים, זה קדושה, זה כמו המנורה במקדש. אחרי שהסברנו את הנרות הללו קודש הם, הבנו שהנרות הם כמו במקדש, עכשיו מדליקים את נרות ההידור, נרות ההידור המיוחדים שהם כמו בבית המקדש, ואולי הנרות הללו באו להמחיש לנו. שעכשיו אנחנו מדליקים נרות בבית, אבל באמת אנחנו מדליקים כל אחד בבית שלו מעין אותה מנורה שהייתה בבית המקדש. בואו תסתכלו בקטע האחרון כאן של הרב חרל"פ. אומר הרב חרל"פ, נרות חנוכה הם זכר למנורת המקדש. ופעלו אז הכהנים הקדושים להעלות את כל ישראל למדרגת כהנים, שתהיה גם המנורה שבפתח כל בית ישראל וכל מקום שהוא כמנורת בית המקדש. וכל אחד מישראל העומד ומדליק את הנרות, הרי הוא ככהן המדליק את הנרות הקודש בבית המקדש. לפי מה שראינו, יש לזה ממש מקורות בדברי ראשונים. המנורה, נרות חנוכה, זה דומה להדלקה של המנורה בבית המקדש. אבל בניגוד לבית המקדש, ששם הכהן מדליק את המנורה, וחנוכה כולנו כהנים. כל אחד הופך להיות כהן, וכולנו הופכים את הבית הקטן שלנו לקדושה, ליצירה, שכל הבית הופך להיות מעין בית מקדש. כדי להצליח במשימה, כדי להצליח בקדושה, אנחנו צריכים לעשות את הדברים לשם שמיים. להחליט שמקדשים את הבית לשם שמיים, אין לנו רשות להשתמש בהם. זה אומר, אנחנו לא עושים את זה לא להנאה, לא לכל מטרות של רווח, הכל למטרת קדושה. הופכים את הבית לבית שמרכזו הקדוש ברוך הוא. הנרות הופכים להיות מרכז הבית, מרכז הקדושה. מכאן הכל יצא. אם באמת רוצים להאיר באור מיוחד, צריכה להיות שליחות שנובעת משליחות אלוקית, שזה מה שאנחנו עושים בחנוכה. מוריי ורבותיי, כיוון שיש לנו 6 דקות, אני לא אעבור בצורה מסודרת הלכות חנוכה, אבל אני מוכן לשמוע שאלות ונענות בקצרה. אם יש שאלות בענייני חנוכה, אם יש למישהו שאלה, אז אנחנו נענה על שאלות בענייני חנוכה. כן. איפה עדיף להדליק נרות, במעונות או במעונות נשואים? אז רק לפני שאני אענה, אני רוצה לדעת אם יש עוד שאלות שאני אוכל רק לסדר את הזמן. ספרדי שהוא מחוץ לארץ, האם הוא יוצא ידי חובה בהדלקה של ההורים או שהוא צריך להדליק בפני עצמו? אז מוריי ורבותיי, בואו נתחיל. האמת אני קצת מצטער שלא התחלתי בזה, אבל לא הייתי מתחיל בזה, לא הייתי מגיע לדברים האחרים. תמיד זה התלבטות לעשות משהו יותר מחשבתי, יותר הלכתי. בואו נדון בדברים בקצרה. לגבי הדלקה בכלל בפנימיות, וזה יתקשר גם לעלייה, ואחרי זה נדבר על לקומה השנייה. ההדלקה הטובה ביותר, גמרא אומרת, מסכת שבת, דף כ"א, שההדלקה הטובה ביותר היא הדלקה מפתח ביתו מבחוץ. פתח ביתו מבחוץ, לפי הבנת התוספות, שגם נפסקה להלכה, יש לך בית, הבית מוקף בחצר, הדלקת הנרות היא בפתח החצר לכיוון רשות הרבים. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, סמנת אפרי שיין ב', ואם כך, הדבר הטוב ביותר, אדם שיש לו בית פרטי, יש לו חצר, מדליק בפתח החצר לכיוון רשות הרבים. זה המקרה הקלאסי. עם ישראל בגלות לא כל כך עשה את זה בגלל פחד, והגמרא אומרת, בשעת סכנה מניחו על שולחנו ודיו, כלומר אתה יוצא ידי חובה בסופו של דבר, גם אם אתה מדליק על השולחן בבית, אבל בשעת סכנה. אז בארץ, ברוך השם, מתחילים הרבה אנשים להדליק בחוץ, וזה דבר נפלא. 2000 שנה עם ישראל פחד לעשות את זה, זה חלק מהחזרה של החירות, של הגאולה שאנחנו נמצאים בה. הגמרא אומרת שם, שאם אדם לא יכול להדליק בפתח ביתו, גר בעלייה, מדליקה בחלון שפונה לרשות הרבים. עכשיו, כאשר מדובר בבניין משותף, עם עוד אנשים, איפה להדליק? האם להדליק למעלה בקומה השנייה, או להדליק בחוץ בפתח חדר המדרגות לכיוון רשות הרבים? אפשרות שלישית, להדליק בפתח הדירה לכיוון חדר המדרגות. איפה מדליקים? יש כאלה שאמרו, תשמע, כל חדר המדרגות זה כמו חצר. אז אם אמרנו שמדליקים פתח החצר, תדליק בפתח חדר המדרגות. כך נהג הרב מבריסק, הגריז, להדליק בפתח חדר המדרגות. מצד שני, יש כאלה שאמרו, חדר מדרגות וחצר זה לא אותו דבר. חצר זה מקום שהיו משתמשים בה, היו עושים בה קוני דברים, צורכי דירה. חדר מדרגות זה רק תחנת מעבר, לא עושים שם שום דבר. כך טען החזוניש, וטען לא להדליק בפתח חדר המדרגות. אם לא מדליקים בפתח חדר המדרגות, איפה להדליק? יש לנו את פתח הדלת ואת החלון. מה לבחור? אם מדובר במציאות כזאת, שהרבה אנשים עוברים בחדר המדרגות, וגם שזה לא מסוכן, לכאורה עדיף להדליק בפתח הדלת לכיוון חדר המדרגות. כי שם זה פתח הבית, שיטת רשי בכלל, שכך צריך להדליק לכתחילה. הרבה אנשים רואים, אתה גם מוקף במצוות, לכאורה עדיף. אמנם, הרבה פעמים זה בעייתי, כי אם יש חדר מדרגות ואתה משאיר שם חנוכיה וילדים עוברים, לפעמים סכנה וחמירה סכנת מאיסורה, אז זה בעיה. או אם אין אנשים שעוברים שם, יש אנשים גרים בבית עם מעלית, אף אחד בקושי עובר שם. אם מהחלון רואים הרבה יותר טוב, אומר הרב פיינשטיין, במקרה כזה, תעדיף את החלון. אם רואים משם בצורה יותר טובה. אם אני עובר לפנימיות, אם אפשר היה לשים בפתח הדירה הפרטית, למסדרון, והיינו אומרים, תשמע, רואים את זה הרבה אנשים, כל דיירי הבניין, ואין סכנה, הייתי אומר שזה עדיף. אבל במציאות הנוכחית, בטח אם יש ילדים שרצים, אי אפשר להשאיר שם חנוכיה בלי שמירה. אז או שעושים תורנות שמירה, או אם לא עושים, שמים במקום גבוה יותר מול החלון שפונה החוצה, ואז חלק יראו, חלק פחות יראו. גם לגבי המקרה שלך, אז זה די דומה, אבל בעיקרון יש מקום להדליק, אם זה באמת בית כזה שאתה גר עם אנשים, אז יש מקום להדליק למטה יחד איתם מחוץ לבניין, כי זה לא כמו חדר מדרגות רגיל. עכשיו, בכל מיני מקרים כאלה, או במקרה שההורים נמצאים במקום... לא שומע?
מקום שאין סכנה.
אם אין סכנה. אם יש פרסום הניסה משמעותי בדלת, הייתי מדליק בדלת, גם אם אולי זה עוד טיפה בחלום. במיוחד שבדרך כלל אנחנו בקומות גבוהות, וזה הרבה פעמים כבר מעל קומה שלישית, מעל 20 ממש, זה עוזר פחות. אם אין כמעט מי שרואה בדלת, עדיף פרסום הניסה בחלון מאשר בקושי אנשים בדלת, כך יוצא מתשובת הרב פיינשטיין. אני רק רוצה להתייחס לגבי הבית, זה באמת שאלה, בית בחוץ לארץ. לגבי האשכנזים אין שאלה, כי האשכנזים כל אחד מדליק, אין בעיה. כל השאלה היא לגבי ספרדים. אם הייתי דן מצד הסוגיות, ואם הייתי דן מצד ראשונים והסברה, הייתי אומר שאם האבא בחוץ לארץ חל מקום אחר, שהבן ידליק פה. אבל הרב עובדיה וכל פוסקים ספרדים אחרים מאוד בלחץ מזה, שהידליק, ואולי זה ברכה לבטלה, בספק, אז במקרה כזה יותר טוב שיהיה יחד עם אשכנזי, או שידליק בלי ברכה, או שיבקש מאשכנזי שיברך ויצא ידי חובה, בברכה שלו, ייתן לו פרוטה וישתתף, ואז לא יהיה לו לפחות ספק בעניין הזה, למרות שהיה מקום לדון מיוחד כשיש פער גדול בשעות. אם זה צרפת, אז זה רק מרחק. אם זה ארצות הברית או אוסטרליה, זה כאילו בכלל זמן אחר שהרבה יותר מסתבר שאין קשר, הוא בכלל כל הזמן שהוא חייב, אבא שלו לא חייב, זה ממש הפוך בשעות, ואז... אז הרב משש מתיר לברך, זה טוב שיש לנו נציגים פה של הרב משש, זה חשוב, צריך לדעת, תמיד ספרדים, זה לא כולם הרב עובדיה, יש עוד דברים. מוריי ורבותיי, חנוכה, גם כשאתם נמצאים פה, או גם מי שנמצא בבית, אפשר לעשות את הדלקת הנרות בצורה סמלית כזאת, להדליק, ו... אבל באמת הנרות אמורים להרים אותנו. כדי שזה ירים אותנו, כל ערב מישהו שיהיה אחראי, יחשוב על דבר תורה, אחד אחר אחראי על כיבוד, לשיר ביחד, לנצל את ההדלקה שבאמת תאיר בתוכנו, תאיר אותנו, תרומם אותנו, שבזכות ההדלקה נקבל אור חדש ועוד אור גדול לעשות רצון השם בעולם, שיהיה כולם חנוכה שמח. מיד אחרי מנחה יש לנו 10 דקות, נשיר ביחד, ובסוף לשם מצווה נאכל גם איזה סופגניה.